שלום עליכם, רעים ואהובים, ערב טוב, היום יום רביעי בשבת. מחילה על העיכוב הקטן במעלה מעלה של היום, אנחנו בלימוד הפרשה מגיעים היום אל החלק הגדול של הפרשה, שבת שירה השבת, ואנחנו מגיעים אל השירה עצמה, אל שירת הים. מהי השירה? השירה להשם כי גאו גאה. איך מתרגם אונקלוס, אשירה להשם כי גאו גאה, נשבח ונודה להשם. וזה באמת תוכנה של השירה, לעמוד מופעם אל מול כל הניסים, השם איש מלחמה, השם שמו, מרכבות פרעה וחילו ירב היה, מי חמוך באילים השם, הכל נפלא. ודווקא על הרקע הזה נשאלת שאלה לגבי סיומה של השירה. השירה מסתיימת בתפילה גדולה על המקדש, ועוד יותר מדויק, על בית המקדש השלישי. כך נאמר בפסוק שכמעט חותם את השירה, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. מקדש של מטה שיוקם בעזרת השם, מכוון כנגד כיסא של מעלה, מכון לשבטך אשר פעלת. מקדש השם הזה כוננו ידיך, אומר רשי, את המקדש הזה הוא חביב עליך ריבונו של עולם, יותר מכל העולם, שכל העולם לא נברא אלא ביד אחת, שנאמר, אף ידי יסדה ארץ. והמקדש בשתי ידיים. אבל אימתי ייבנה המקדש הזה? בזמן שהשם ימלוך לעולם ועד, לעתיד לבוא שכל המלוכה שלו. השם ימלוך לעולם ועד, והשאלה היא פשוטה. התפילה על בניין המקדש היא ודאי נפלאה, והמדהים הוא שהפעם הראשונה שהיא מופיעה זה פה בשירה. השאלה היא, איך זה קשור למהלך של בני ישראל בשירת הים? זה שהם אומרים עד יעבור עמך השם, עד יעבור המזוקנית, ודאי הקדוש ברוך הוא אמר להם דרך משה, אלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. אבל למה מקדש מהווה את נקודת השיא? איך אפשר דווקא על ידי הבנת המקדש והמקדש של בית המקדש השלישי, זה שלא יחרב בעזרת השם, שיבנה במהרה בימינו, איך אפשר לתפוס אולי את כל השירה ברובד אחר לגמרי, הרבה הרבה יותר עמוק, כאשר קולטים דווקא את החתימה שלה, ואיך החתימה קשורה לכל השירה. מה בעצם מתארת שירת הים? היא מתארת איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. הוא התגלה בניסים הגדולים במצרים, הוא התגלה בניסים הגדולים בסוס ורוחבו רמה וים. אבל אתם יודעים, פה בדיוק נמצאת הבעיה. הקדוש ברוך הוא מופיע גם בטבע, רק שם זה נראה כאילו בנסתר. הרי זאת המצרים שמתה על שפת הים. מהי מצרים? מצרים היא אותם מיצרים שאמרה, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם. והנה כשהגיעו הניסים, אז אמרו החרטומים, זה באמת אצבע אלוקים היא. ואחר כך גם פרעה באמת אמר, זה כבר באמת יד השם. אני מודה, הפעם באמת. אז למה חזר פרעה להיות עוד פעם פרעה? ולמה אחרי שפרעה וכל מצרים אמרו קום וצאו מתוך עמי, הם חזרו להיות עוד פעם מצרים שכבד ליבה והם רצים ורודפים אחרינו לים? מפני שמה לעשות, אבל טבעו של האדם שכשיש נס גדול הוא מאוד מתפעל. איזה גילוי שכינה. אבל כשהעולם מתנהל כמו הטבע, שפשוט סתם התעוררתי הבוקר, רגיל, אז לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה זאת מצרים? מצרים זאת לא רק מצרים ההיא ההיסטורית. וידעו מצרים כי אני השם, כך כתוב לפני קריאת הים, אבל מצרים מתה. המצרים שבי זה אותו זה ששם טריז, ששם מיצר בין הניסים המפורסמים והגלויים כמו קריאת ים סוף לבין היום יום האפור. הרמב"ן סיים את פרשת בו באחד ממשפטי המפתח של האמונה בכלל. הרמב"ן שואל שם למה מעריכים כל כך בסיפור ניסי יציאת מצרים, ואומר הרמב"ן כל מה שצריך לספר כל כך על הניסים המפורסמים איננו אלא בשביל דבר אחד, כדי שמהם נתחיל להכיר יותר ויותר את הניסים הנסתרים. הניסים המפורסמים הם איך ניצלנו מהתאונה והסתכלנו על הילדים וואו, ניצלנו. יכול היה חס ושלום להיות אחרת. הניסים הנסתרים זה איך כל בוקר אני קם וואו, הילדים התעוררו. מה, אתה לא מרגיש שזה נס לא פחות גדול? כל כך שוחק הטבע? הרב קוק שואל, למה כשמברכים הגומל צריך להגיד הגומל חייבים טובות? מי שרוצה להודות חולה שנתרפא, מי שנעשה לו נס, למה צריך להגיד הגומל חייבים טובות? לא תמיד אנחנו כאלה חייבים. הרב קוק אומר דבר מדהים, אלה שצריכים להודות זה לא רק מלשון תודה רבה, אלא זה בעיקר ארבעה צריכים להתוודות. אתם יודעים על מה להתוודות? להודות במובן של וידוי, להתוודות ולהגיד, ריבונו של עולם, וואו, אני כל כך, כל כך לא מגיע לי, הרי איפה הייתי עד עכשיו? למה לא הודיתי באותה התרגשות עד עכשיו? כי הנס לא היה גלוי? הרי הייתי צריך כל יום לעמוד ולהודות בדיוק כמו שאני אומר עכשיו הגומל. למה לא כל יום אני אומר הגומל לחייבים? החייבים זה שאני לא אומר את זה כל יום, על זה אני הופך להיות מתוודא. אני מתוודא על זה שאני לא מודה תמיד באותה התרגשות כמו כשהנס הוא מפורסם. אבל מה לעשות, ריבונו של עולם, זה הטבע. קריאת ים סוף היא דבר אדיר, אבל מה לעשות שרגע אחרי קריאת ים סוף נחזור אל המציאות ומשה יצטרך להסיע אותנו מהים. שיאה של שירת הים היא ריבונו של עולם, יום יבוא ומכל מה שיש ייבנה בית המקדש, והשלישי זה שלא יחרב, ושם אתם יודעים מה יהיה, שם יהיה גילוי שכינה מוחלט, שם לא יהיה הבחנה בין הנסתר והנגלה, שם נקרא את שם השם המפורש, שם אלה עשרה דברים הניסים שנעשו במקדש, שם בבית המקדש השלישי נראה איך המכון לשבטך פעלת, איך מה שפה למטה, מה שנראה פה מוסתר, הוא נס בדיוק כמו מה שנראה נגלה, אז נצא ממצרים. אז נצא מהמצרים האלה, שכל הזמן עושים אצלנו חלוקה. והופכים אותנו לכאלה שגם הם כמו העמים ששומעים ועושים וואו, מתפעלים וצועקים גורג'ס כשמשהו גדול מתרחש, ולא שמים לב לניסים הנסתרים האלה. איך אומר אותו הרמב"ן שציטטנו? שכל התורה כולה לא באה אלא כדי להודות בניסים הנסתרים, תשמעו את המילים שלו. כי באמת, אין טבע ומנהגו של עולם כלל, אלא כל דברינו ומקרינו, כולם ניסים. אשירה להשם כי גאו גאה. ומתי נרגיש את זה? כשמקדש השם כוננו ידיך. מוסבר בתורה הפנימית שמה שהמקדש נבנה בשתי ידיים וכל העולם ביד אחת, זה כי העולם מלשון העלם, אף ידי יסדה ארץ, נבנה ביד אחת והיד השנייה מכסה על זה. אבל בית המקדש נבנה בשתי ידיים והכל מתגלה. השם ימלוך לעולם ועד. ערב טוב, שנזכה בגאולה שלמה במהרה, להתראות.